היום אנחנו לומדים קריטו דף תפיו, אנחנו נתחיל מהמשנה בי"ד עמוד ב', ממשיכים עם מקרים שמישהו שוכב עם אישה והוא יכול להיות, להתחייב בהרבה קורבנות, חטאת. הבעל חמותו חייב עליהם משום חמותו וקלתו ואשת אחי ואשת אחי אביו, אחות אשתו ואשת איש ונידה. Okay, מה המצב? הוא שוכב עם חמותו. עכשיו חמותו היא גם קלתו כי היא התחתנה עם בנו. Okay, שוב, המקרים הם קצת מוזרים. חמותו התחתנה עם בנו, אז היא גם חמותו וגם קלתו. עכשיו, כשהיא התחתנה עם בנו, זה הוסיף לה כל מיני אנשים שאסורה לגביהם, לגבי הראיות, ולכן זה איסור מוסיף. עכשיו, אם היא התגרשה או הוא מת, והיא התחתנה עכשיו עם אחיו, אז הוא חייב עם אשת אחיו, הוא חייב משום אשת אחיו, זה איסור מוסיף שוב, כי ברגע שהיא התחתנה עם אחיו, היא עכשיו אסורה לכל שאר האחים. ואז היא התגרשה או הוא מת והיא התחתנה עם אחי אביו, זה איסור מוסיף. וגם, אוקיי, המקרה הזה אפילו יותר מוזר מהשאר, כי היא גם יוצא שהיא אחות אשתו. אוקיי, במקרה שחמותו היא גם האחות של אשתו, אז מה יכול להיות במקרה של אחות אשתו? אז אם מישהו בעל ביתו והיה להם בת, והיא נישאה לבן אדם הזה. אז אם כן, חמותו היא גם האחות, כי יש להם, כאילו גם האדם הזה היה נשוי לחמותו, וגם עכשיו הוא הוליד בת עם ביתו, ואז יוצא שביתו היא, שזה אחות אשתו, היא גם אחות אשתו, אז כן, זה גם קשור לאותה אישה שהוא שכב איתה. אז אוקיי, וזה איסור שכשהוא מתחתן עם אשתו, כאילו כשהגבר הזה שעכשיו שוכב איתה, היא הפכה להיות חמותו ואחותו ואחות אשתו בבת אחת. אוקיי? כי היא גם, כן, סליחה, כי שכחתי להגיד. הוא עכשיו התחתן עם הזאת שנולדה נישואין של הגבר עם ביתו. אוקיי? ואז האישה הזאת היא האחות של חמותו, וזה האישה שהוא התחתן איתה. אוקיי? ולכן היא גם אחות אשתו. אוקיי. ואשת איש, כאילו גם אשת איש, זה איסור מוסיף וגם נידה. וכן הבעל אם חמי ועל אם חמותו. Okay, קנה לא רק אם היא חמותו, זה יהיה אותו דבר, אבל גם אם הוא שוכב עם אם חמיו או אם חמותו, שהאישה הזאת התחתנה עם בנו, אז כל המקרים האלו יהיה רלוונטיים, גם במקרה שהם גם אחות אשתו. כן, שוב, צריך למצוא מקרה מוזר כזה, אבל כן. רבי יוחנן בן נורי אומר, הבעל חמותו חייב עליה משום חמותו, ואם חמותו, ואם חמיו. מי ששוכב עם חמותו, אז הוא עכשיו התחתן עם, okay, זה צריך להיות מקרה שהוא התחתן עם הבת של חמותו, okay, לכן היא חמותו, ואז הוא התחתן עם בת ביתה ובת בנה. כלומר, יש שלושה ילדים במשפחה, בוא נגיד, אחד מהם הוא התחתן איתה, ובשניים האחרים הוא התחתן עם הילדים שלהם, כן? היה בן ובת, והוא התחתן עם בת של הבת והבת של הבן. אוקיי? ולכן, כאילו שוב, הכל מותר כאן, הוא יכול להתחתן עם כל אלו, כי זה לא הראיות, אבל אז הוא שוכב עם חמותו. אז יוצא שהוא חייב, היא גם חמותו, היא גם אם חמותו, וגם אם חמיו. אוקיי? יוצא שיש לה את הקשר הזה, בגלל שהוא שכב עם שתי דורות מלמטה, אז היא גם אם חמותו וגם אם חמיו, כן? כי שלושת הילדים האלו, כן, היא האמא שלהם. ושניים מתוכם הם חמיו או חמותו, אם הוא התחתן עם הבנות האלו. אמרו לו, חכמים אמרו לו, לא, שלושתן שם אחד הם. הוא לא חייב על כל המקרים האלו, כי כולם נלמדים מאותו פסוק, כן? וזה הפסוק, ויקרא י"ח, פסוק י"ז, ערוות אישה וביתה לא תגלה, את בת בנה ואת בת ביתה לא תגלה לגלבות ערוותה, שערה הנה זימה היא. אז האיסור כאן שאסור לשכב עם אישה ועם ביתה ועם בת ביתה ובת בנה. אז ברגע שהוא שוכב עם האישה הזאת, הוא הוא שוכב גם עם היא ובתה, והיא ובת בתה, והיא ובת בנה, והכל מוזכר בפסוק אחד, ולכן אנחנו רואים את זה כלאו אחד, ולא כמו שרבי יוחנן בן נורי סבר, כאילו שוב חכמים אומרים שזה הכל לאו אחד, ורבי יוחנן בן נורי רואה כשלושה לאווים נפרדים. אמר רבי אלעזר, אמר רבי יושעיה, רבי יוחנן בן נורי וסומכוס אמרו דבר אחד, הם שניהם אומרים אותו דבר. מה זאת אומרת? כזה ראינו בהרבה מקרים שלוקחים שיטות בדברים אחרים ואומרים, היגיון זה אותו דבר. אמר, רבי יוחנן בן נורי הדאמרן, זה המקרה שלנו, סומכוס מהי, תתנן שחטה ואת בת ביתה, ואחר כך שחט את ביתה. Okay, כאן לא מדבר שהוא שחט חמי עריות, אנחנו עוברים נושא, האיסור זה אותו ואת בנו, אסור לשחוט בהמה ואת הבן שלה בהמה ביום אחד. אוקיי? Okay? עכשיו זה לא רק בנה, זה גם ביתה, ונראה. אז מה אם שחטו את הבהמה ואת בת ביתה, ואחר כך שחט את ביתה? קודם שחט את הבהמה, אחר כך את בת ביתה. עכשיו אין איסור על בת ביתה, אותו ואת בנו זה רק אותו ואת בנו, כאילו הישיר ולא הנכד, או איך שאומרים בהמות. אז עכשיו, אם הוא שוחט קודם את הבהמה, אחר כך בת ביתה, ואז אחר כך שחט את ביתה, עכשיו מה יוצא? הוא עובר על, בשחיטת הבת, הוא עובר על אותו ואת בנו בשני כיוונים. גם כי הוא שחט עכשיו את הבת של הבהמה, וגם כי שחט קודם את בת ביתה. אז כמה מלכויות מקבלים? אז לפי תנא קמא, סופג את ה-40. סומכוס אומר משום רבי מאיר, סופג 80. למרות שזה איסור אחד, כן, וגם אפילו כאן זה היה מעשה אחד, כמו במקרה שלנו, כן, הוא שכב עם אישה אחת, ויכולה להיות שלושה לאווים נפרדים, נכון? וגם כאן, כאילו זה הבא מאותו פסוק, אבל, כן, עבר על שלושה דברים בבת אחת. גם כאן, עשה מעשה אחד, ועבר על שני דברים בבת אחת. אז הוא מקבל מלכות כפול 2. אמר רבה, דלמה לא היא, אולי זה לא שווה, למה? ועכשיו נראה גם רבה וגם רב נחם בר יצחק אומרים כל אחד לסיבה אחרת, למה זה לא אותו דבר. דלמה לא היא, עד כאן לא קמה רבי יוחנן בן נורי האחה, אלא משום שמות מוחלקים. דמיקריה חמותו, ומיקריה אם חמותו, ומיקריה אם חמיר. הרי יש עליה שלוש שמות נפרדות. כאילו, היא באה עם כובעים שונים. היא גם חמותו, היא גם אם חמותו, והיא גם אם חמיו. אבל, גבי אותו ואת בנו, דקולו אותו ואת בנו מקריאן, כאילו, הכל זה איסור אותו ואת בנו. דאין שמות מוחלקים, זה לא שיש שמות נפרדים לכל דבר שהוא עשה. הרי הוא הרג את ביתה, ועכשיו יוצא אותו ואת בנו לשני הכיוונים. אז אולי לא. Okay? ולכן אי אפשר להשוות. אמר, אנחנו אומרים יצחק, דילמה, כאן לא קמר סומכוס, אלא גבי אותו ואת בנו. אולי דווקא ההפך, הוא אומר מרבה. אולי סומכוס אמר את דבריו רק באותו ואת בנו. למה? דיגופים מוחלקים. מקבלים מלכות כפול 2, כי האיסור יש את הבת, ויש מה שהוא עשה כלפי האמא, שהוא הרג גם את הבת וגם את האמא ביום אחד, וגם הבת כלפי הבת של הבת. אז יש בעצם גופים מוחלקים כאן. יש איסור אחד שהבת עם האמא, שלה, וגם האיסור מבט עם הבת שלה. אבל האחד, אין גופים מוחלקים, אבל כאן זה לא גופים מוחלקים בכלל, זה גוף אחד, אישה אחת. אמא, כרבי אבאו, אמר רבי יוחנן, ספיר עליי. אולי נגיד שהוא יספור כמו רבי אבאו בשם רבי יוחנן, דאמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, שאיר ההם הזימה היא, הכתוב הסען כולן זימה אחת. הוא טוען כאן, הפסוק כתוב זימה היא, ולכן כל האיסורים האלו נחשבים תחת שם כולל אחד. אוקיי. ואיסור אחד. ואם כן, סומכוס לא היה מסכים במקרה של רבי יוחנן בן נורי. משנה. אמר רבי עקיבא, שאלתי את רבן גמליאל ואת רבי יהושע בעידלי של אימאום, שהלכו לקח בהמה למשתה בנו של רבן גמליאל. אוקיי, מה קרה כאן? ראינו סיטואציה כזאת בעבר, שרבי עקיבא נכנס לאטליז, ומי רואה שם? רבי יהושע ורבן גמליאל שקונים בהמה למשתה, כאילו לסעודת נישואין של רבן גמליאל. וטוב כדי שהוא פוגש אותם, כן, במקום להגיד מזל טוב והכל בסדר, כן, מה, איזה סוג הדיון הם נכנסים, כן, מתחיל לשאול אותם שאלות הלכתיות, כן, לומדים קצת על על המציאות שלהם, שזה הדברים שדיברו עליהם באמצע האליז. הוא שואל אותו את השאלה הזאת, אוקיי, אימאום זה, או יש כאלה שגורסים אימאוס, זה כנראה ליד לוד. הבעל אשתו ועל אחות אביו ועל אחות אמו, מה הוא? אם מישהו כמעניין הוא הבן שלו הולך להתחתן ומתחיל לשאול אותו שאלות על הריות. הוא שוכב עם אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו מהו. לא בדיוק עדיין ברור מה השאלה, נראה עוד כמה דקות, כי הגמרא תשאל מה בדיוק השאלה, אבל מדובר כן במצב אחותו, האחות של האבא שלו ואחות של האמא שלו. האם הוא חייב על כולן או חייב על כל אחת ואחת? אז מה עונים לו? אוקיי, ונראה דווקא שיש הרבה שאלות שרבי עקיבא שואל את רבן גמליאל ורבי יהושע, ונראה את התגובות שלהם. כולם יהיו בערך מאוד דומים. אמרו לו, לא שמענו. אין לנו מסורת לגבי הדבר הזה, אבל שמענו, אבל יש לנו מסורת למקרה אחר, ומשם אפשר ללמוד למקרה שלנו. הבעל חמישה נשיו נידות, או חמישה נשים נידות בהלם אחד, אוקיי, הוא שוכב עם חמשת נשיו, כן, הנשים שלו, כן, אולי כדאי להגיד נשיו. הוא נשוי לכמה נשים, כולם נידות. הוא שוכב עם כולם בהלם אחד, שהוא חייב על כל אחת ואחת. כן, אז במקרה הזה, שהוא שוכב עם חמשת נשים אלו, הוא חייב על כל אחת ואחת, ורואים אנו שהדברים קו החומר. ונראה לנו שאפשר לעשות קו החומר מהמקרה הזה למקרה שלנו. אוקיי, נצטרך לראות את הקו החומר בהמשך. קודם שואלים, איך ידע ממה בדיוק המקרה? אילם הקדקתנה, אם זה באמת כמו ששאל, מישהו זה נשמע כמו, הוא שוכב עם אחותו, אז שוכב עם האחות של האבא שלו, ואז שוכב עם האחות של אמא שלו. אז ברור שזה חטאות נפרדות. מה הייתי בא אליי? הרי שמות מוחלקים, הרי גופים מוחלקים. הם גם יש שם נפרד לכל אחד ואחד. וזה גם גוף נפרד, זה אישה אחרת. אלא הכי קטני. כנראה זה השאלה שלו. הבעל אחות אביו, שהיא אחות אמו, חייב אחת על כולן, או זה אמור להיות, סליחה, חסרים מילים, הבעל אחותו, שהיא אחות אביו, שהיא אחות אמו. חייב אחת על כולן, או חייב על כל אחת ואחת. שוב, זה עדיין לא בדיוק ברור, והגמרא תסביר את זה בהמשך, אוקיי? איך יכול להיות שיש אישה שהיא גם אחותו וגם אחות אביו וגם אחות אמו? אוקיי, נראה. אבל אם זה אישה אחת, האם חייבים על, האם אנחנו אומרים, הרי שמות מוחלקים, הרי כל אחד יש תואר אחר, ואם כן חייבים. או דילמה, הרי אין גופים מוחלקים, זה רק אישה אחת, אז לכן חייבים רק אחת. אז עכשיו בואו נסביר את התשובה שלהם לפי השאלה הזאת. אמרו לו, לא שמענו, אבל שמענו, הבעל חמשת נשיו נידות בבת אחת, שהוא שם אחד, אוקיי, כאן זה לא בבת אחת ממש באותו רגע, זה בלתי אפשרי, זה גם לא יפה לחשוב. הכוונה כאן בהלם אחד, כאילו שהוא לא ידע שאסור לשכב עם אשתו נידה, משהו כזה, שהוא שם אחד, שחייב, כן, אז קוראים לזה נידה, אז איך אנחנו, כן, שחייב על כל אחת ואחת, משום נידה, כן? אז הוא חייב על כל אחת ואחד במקרה הזה, וראינו שהדברים קו החומר. ומה הבעל חמשת נשיו נידות בבת אחת, שהוא שם אחת, ובכל אופן חייב על כל אחת ואחת? אז אחותו, שהיא אחות אביו, שהיא אחות אמו, שהם שלושה שמות, כן? שם זה רק שם נידה אחת, אבל כאן זה שלושה שמות, או שלוש, כן, שלושה שמות, אין עוד דין שיהיה חייב על כל אחת ואחת? אוקיי. זה הטיעון שלהם. אבל הגמרא טוענת עכשיו, איקה למפרח, אבל אפשר להקשות. מה לחמש נידות שכן גופים מוחלקים? הרי חמש נידות הן נשים נפרדות. אז בגלל זה, אז אי אפשר דווקא ללמוד את זה למקרה שיש רק אישה אחת. Okay? כאילו, כל הזמן הם מפרידים בין אם קוראים לזה שם נפרד ואם יש לזה גוף נפרד. Okay? אז אי אפשר ללמוד משמות נפרדים, כן? כאילו שם היה שם אחד של נידה. אבל קיבל הרבה חטאות, אז כאן יש הרבה שמות, כי זה אחותו, אחות אביו, אחות אמו, שיתחייב, כי בעצם, כן, שזה הטיעון שלהם, שיתחייב כל אחד, אבל הבעיה שאין גופים מוחלקים. אלא אמר קרא, אז הם מביאים עכשיו פסוק להגיד למה למה כן אפשר להגיד את הקו החומר הזה, ולא אומרים הרי הם שמות, הרי הם שם בנידות הגופים מוחקים וכאן לא, אלא אמר קרא, הרבת אחותו גילה, בגלל שכתוב בסוף הפסוק, וביקרא כף י' ז', כן, איש אשר ייקח את אחותו בת אביו, או בת אמו, וראה את ערוותה, והיא תראה את ערוותו, חסד הוא, ונחרטו לעיני בני עמם, ערוות אחותו גילה ונו יישא. עכשיו, ערוות אחותו גילה זה נוסף, ואין שום סיבה להגיד, ולכן, מה זה בא להגיד? לחייב על אחותו שהיא אחות אביו, שהיא אחות אמו. זה בא לדרוש משם שמחייבים על אחותו בכל מיני כיוונים, גם אם היא אחות אביו וגם אם היא אחות אמו, וחייבים על כל אחת ואחד, ומשם לומדים את מה שהם ניסו להגיד לו. אמר רב עדה בר אבא, משכח עלה, עכשיו הוא בא להגיד מה בדיוק המקרה. משכח עלה ברשיע בר רשיע, מדובר בבן רשע שהוא הבן של רשע. אוקיי? למה? כי איך נוצר סיטואציה שהאישה הזאת היא גם אחותו וגם אחות אביו וגם אחות אמו? רק בגלל שקרה משהו לא בסדר עם האבא. אוקיי? מה היה המקרה? שבעל אמו, מישהו שכב עם אמו, והוליד שתי בנות. אוקיי? אז מישהו שכב עם אמו והוליד שתי בנות. עכשיו, וחזר הוא בעל אחת מהן, ואז הוא שכב עם אחת מהבנות גם. אז הוא שכב גם עם האמא, וגם עם אחת מהבנות, והוליד בן. אוקיי? ועכשיו יש בן שנולד מזה שהוא שכב עם אחת מהבנות שלו. אוקיי? עכשיו, הבן הזה, הוא בא בנו על אחות אמו. הוא שוכב עם הדודה שלו. אוקיי? אז הדודה שלו היא אחות אמו, אוקיי? שהיא גם אחותו, כן, היא גם אחותו, כי לשניהם יש את אותו אבא, אוקיי? כי האבא שכב, כן, האבא שכב עם אמו והוליד את הבת, והאבא גם שכב עם האחות שלה והוליד את הבן. אז יש להם את אותו אבא, וגם אחות אמו, כאילו היא גם האחות של האמא, כן? אז היא אחותו, כי יש להם אותו אב, אחות אמו וגם אחות אביו. למה? כי הדודה יש לה את, כי האמא שלו, האמא שלה זה גם האמא של האיש ששכב עם אמו. כן, זוכרים? כאילו היא נולדה מאיש ששכב עם האמא שלו. אז יש להם את אותו אמא, ולכן הוא גם אחות, היא גם אחות אביו. אוקיי? אז זה המצב. זה מקרה שוב מאוד מוזר ולא כל כך מציאותי, אבל זה המקרה. תנו רבנן. בא עליה וחזר הוא בא עליה וחזר הוא בא עליה, חייב על כל אחת ואחת, דברי רבי אליעזר. אוקיי? אם הוא שוכב איתה, ואז שוכב איתה שוב, ואז שוכב איתה שוב, אוקיי? אבל הוא לא יודע שאסור לו לשכב איתה, אז הוא חייב להביא קורבן חטאת נפרד על כל אחת ואחת. חכמים אומרים אינו חייב אלא אחת. ומודים, כן, רק חייב קורבן אחת, כי זה הלם אחת. ומודים חכמים לרבי אליעזר, בבעל חמשת נשיו נידות בבת אחת, שהוא חייב על כל אחת ואחת, הואיל והוא גרם להם. כאן יש משהו די פשוט, אבל גם די מוזר. הרי כתוב שהחכמים מסכימים, אם זה חמשת נשיו נידות, כמו שראינו, בבת אחת הוא חייב על כל אחת ואחת. למה? כי הוא גרם להם לחתו, כאילו הוא גרם לכל אחד מהם להביא קורבן, ולכן הוא חייב להביא קורבן על כל אחד ואחת. מה מוזר בזה? הרי זה לא הסיבה שאמרנו על עכשיו, אמרנו כי הם גופים מוחלקים. אז אמר רבא לרב נחמה, מי אמרין על הויל והוא גרם להם? קודם כל, האם אפילו אומרים והוא גרם להם? זה שמישהו גורם למישהו אחר קורבן, זה אומר שהוא גם צריך להביא קורבנות נוספות, כאילו זה שהוא גרם לחמשת נשים להביא קורבן, הם אומרים, אז לא יכול להיות שהוא רק יביא קורבן אחד. והתניה, הרי כתוב בברייתא, הוא בהלם אחד, והיא בחמש הלמות, הוא אינו חייב אלא אחת. אם יש מצב שהוא רק נודע לו בסוף, והיא, כאילו בוא נגיד, הם שכבו חמישה פעמים ביחד, ונודע לו לה שזה אסור אחרי כל פעם ופעם, אבל הוא רק בסוף, אז הוא רק חייב אחת, והיא חייבת על כל אחת ואחת, והיא חייבת חמש חטאות. אז מה רואים כאן? זה שהוא גרם לה חמש חטאות, זה לא קשור לכך שהוא יצטרך להביא חמש חטאות. הם לא קשורים. אלא אמא, הועיל לגופים מוחלקים. לכן צריך לתקן, וכמו שאמרתי בהתחלה, זה מה שדמנו עד עכשיו, הסיבה בגלל שהם גופים מוחלקים. איבא אלו, עכשיו שואלים שאלה. קצר, אוקיי, זו שאלה לפי שיטת רבי אליעזר. אוקיי, מה אמרנו? לפי רבי אליעזר, שאם הוא בא אליה וחזר הוא בא וחזר ובא וחזר ובא, כן, אז הוא חייב הכל אחד ואחד. אז מה לגבי הלכות שבת? אם קצר וקצר, ורק הודה לו בסוף שהוא עשה קצירה, מה לי? מה לי אמר רבי אליעזר? האם תמד רבי אליעזר, הטה משום דעבר תרתן, במתולה הכי אמר חייב הכל אחד ואחד, בגלל שהוא עשה את זה פעמיים, אז בגלל זה הוא חייב הכל אחד ואחד. והחינמי דעבר תרתן, דעבד תרתן. אז גם כאן הוא עשה שני מעשים, אז הוא חייב על כל אחד ואחד. או דילמה תמיד רבי אליעזר, הטעם משום דאי אפשר לו לערבן לביעות זו בזו. אי אפשר לערב את הביעות, אי אפשר להחשיב שתי ביעות נפרדות כביעה אחת גדולה. כן? כי הוא שכב איתה כמה פעמים, אז אי אפשר לערב אותה. המתולה הכי, אמר רבי אליעזר, חייב על כל אחת ואחת, ולכן הם נחשבים כשני מעשים נפרדים. אבל קצר כגרול גרת, שזה השיעור שהוא חייב בקצירה בשבת, וחזר וקצר כגרול גרת, בעלם אחת, כיוון שאפשר לו לערב שתי גרוגות בבת אחת, אינו חייב אל אחת. אפשר לראות, לערב את המעשה קצירה, ולהגיד, בגלל שהוא עשה שיעור אחד ואז שיעור אחד, אפשר לערב אותם. כלומר, בעיקרון, הוא היה יכול לעשות את כל זה בבת אחת. Okay? הביעות, הוא לא יכול לעשות שתיהם בבת אחת. אבל כאן הוא בעצם יכול לעשות בבת אחת, אז אולי נגיד שאנחנו לא מערבים אותם. אבל, מאי, אז מה התשובה? אז אמר רבא, רבא, תמד רבי אליעזר, הטה משום דעבד תרתי. החינמי, העבד תרתי. רבא אומר, הוא עשה שני מעשים, גם כאן הוא עשה שני מעשים, לא משנה אם הם בעיקרון היו יכולים להתערב כאחד. רבי יוסף אמר, תמד רבי אליעזר, הטם, דאי אפשר לו לערבן, אבל אפשר לו לערבן, אינו חייב אל אחד. אז רבי יוסף אומר בדיוק ההפך, כן? בגלל שאי אפשר לערב, אז בגלל זה. הייתי והבאי לרבא, הבאי עכשיו מקשה רבא, שאמר שהם שני מעשים נפרדים. רבי אליעזר מחייב, לפי הברייתא הזאת, רבי אליעזר מחייב על ולדי מלאכות במקום אבות. הוא מחייב על אם עושים תולדה של אב מלאכה, וגם את אותו אב מלאכה, כאילו, כלומר, הוא עשה קצירה, וגם זמירה. Okay? זמירה זה תולדה של קצירה. אז הוא חייב בנפרד, okay? גם על התולדה וגם על אבות. זה השיטה של רבי אליעזר. רבי אליעזר לא פוסקים ככה. אבל מה אפשר להסיק משם? האב ואב בבת אחת פטור, אבל אם הוא היה עושה אב מלאכה ועוד אב מלאכה בהלם אחת, שהוא בת אחת כאן זה הלם אחת, הוא פטור. ואי אמר תמה דרבי אליעזר משום דקה ותרתה, אמר פטור, הרי הוא לא אמור להיות פטור עם כך. אז אמר רבי דרבנן, ענב רב נחומי בר זכריה, תרגמינה, כי הוא אומר שאני ורב נחומי בר זכריה, אנחנו הסברנו, הכה במאי עסקינן, המקרה הזה עם התולדה והאב, בדלית המודלת על גבי תהנה. מדובר בגפן שמודלית על פי התהנה, על פי עץ תהנה, וקצצם בבת אחת. משום הכי מחייב רבי אליעזר, הועילו שמות מוחלקים בגופים מוחלקים. מדובר כאן שהוא לא קצר וקצר, אלא כשהוא עשה, הסיבה שהוא חייב גם על קצירת התהנה וגם על זמירת הגפן, שזה האב והתולדה, כן? הוא חייב בגלל שהם שמות מוחלקים וגופים מוחלקים. אבל התולדה ואב בדרך כלל לא, אם הם אותו שם באותו גוף, הוא לא היה מחייב. Okay? ולכן דקוותה קצר וקצר, איך אם יש ככה לה דמפטר? כגון שקצר שתי גרוגות בבת אחת. Okay? ולכן המקרה הדומה לזה, שהוא היה מתחייב רק אחד, היה אם הוא היה קוצר את שניהם בבת אחת. אבל קצר כגרול גרת וחזר וקצר כגרול גרת חייב. אבל ברגע שיש הפסק ביניהם, אז זה כבר נחשב כשני מעשים נפרדים. אוקיי? ולכן אין להם קושי על תשובת רבא, שוב, רבא אומר, בגלל שהוא עשה את זה בשני מעשים נפרדים ובזמנים שונים, הם נחשבים כנפרד. רק אם במקרה שהוא עשה שניהם בבת אחת, אז הוא היה חייב, אז הוא היה חייב רק אחת. כמשנה. ועוד שאל רבי עקיבא, עוד שאלה שרבי עקיבא שאל, עבר המדולדלת בבהמה מהו? עכשיו, יש עבר מנחי, שזה עבר שיצא מחייך שהוא חיה, שבעבר מנחי הוא מטמא תשומת נבלה. השאלה, מה הסטטוס של עבר מבהמה שמדולדלת? אוקיי, זה עומד לי פה כל דקה. אמרו לו, לא שמענו, אז שוב הם אומרים לו, לא שמענו. לפחות עבר מדולדלת בבהמה זה יותר נראה כמשהו שהיו מדברים עליו באטליז. אבל שמענו, עבר המדולדלת באדם שהוא טהור. אבל כשיש עבר מדולדלת באדם, זה טהור. אוקיי, שוב, העבר שבא מבן אדם שחי, מטמא תשומת מת, שזה מטמא גם באור וגם במגע וגם במסע. וכך היו מוקש חינוסים בירושלים. בגלל שעבר מדולדלת מטמא, הוא טמא, אז כך היו מוקש חינוסים, בגלל שהיו להם איברים שלא היו, כן, שהיו מדולדלים, הולך לו ערב פסח אצל הרופא, הוא רוצה להגיע למקדש, ויש פירושים שונים בדיוק מה הבעיה, אבל כמה מהסיבות זה שלא רצו, רש"י אומר שלא יהיה מאוס ברגל עם איבר מדולדל. אז הולך לו ערב פסח אצל הרופא, כאילו יש שתי בעיות, הוא לא רוצה להיות מאוס, מצד שני הוא לא רוצה להתאמה לפני פסח, כי אז לא יוכל להקריב את הפסח, וגם הרופא לא רוצה להיות תמה. אז איך הרופא עושה? מישהו בא לרופא ערב פסח, כן, כמו שרבנים עסוקים בערב פסח עם שאלות, אז גם כנראה הרופאים היו עסוקים עם חתיכת האיברים המדולדלים של המצורעים, או מוקשחין. אז מה היה עושה הרופא? חותכו עד שמניח לו כסערה. הוא חותך את זה עד שזה ממש ממש מחובר כחוט הסערה, כי הוא לא רוצה לגעת בעבר המדולדל, אז הוא עושה, כי אז, כאילו בעבר כשזה יורה מהגוף כבר, ותוכבו בסירה, הוא שם קוץ, ותוכב את זה בעבר, ותוכב את זה לתוך הקיר או הרצפה, ונמשך ממנו, ואז המוקשחים ממשיך ללכת, ואז ברגע שהוא הולך, והעבר שלו תחוב עם הקוץ, אז העבר נופל מהגוף, okay? וכך הוא מצליח להוריד את העבר בלי לגעת בו. והלה עושה פסחו, והרופא עושה פסחו, ואף אחד לא נטמע. ורואים אנו שהדברים קו החומר. ונראה לי שלמוד קו החומר, שאם עבר מדולדל באדם טהור, כי רק אחרי שזה תלוש זה יהיה בעיה, אבל ברגע שזה מדולדל זה בסדר, אז כל שכן עבר מדולדל בבהמה. זה כבר מתחילה עם משנה, אוקיי? תנן הטם, אפילו לפני זה, יש, לפי השיט המקובצת, יש להוסיף מילים, מהי קו החומר, רואים בשיט המקובצת, עוד א', מהי קו החומר, מה קו החומר שדורשים, ומה אדם שמתאמה מחיים, עבר מדולדל עוד בו טהור, בהמה שאינה מתאמה מחיים, עבר מדולדל באין עוד דין שטהור, הרי אם אדם שמתאמה בחיים, כלומר הוא יכול לקבל תומעה כשהוא עדיין בחיים, והעבר מדולדל בו טהור, אז בהמה שלא יכול להיטמע, בעלי חיים אינם נטמעים בכלל, עד שהם מתים, אבל כשהם בחיים לא, אז עבר מדולדל באין עוד דין שטהור. עכשיו הגמרא מביאה משנה ממכשירים. תנן הטה, המוחק את הקרישה, אם קודשים את הקרישה כדי להוציא את המשקים, או סוחט בשערו או בקסותו, יש לו מים בשיער, והוא סוחט את המים או בבגדים, משקה שבתוכו אינם בחיותן. המשקים שבתוך הבגד או בתוך השיער או בתוך הקרישה, הם לא נחשבים כמשקה שמכשיר לקבל טומאה, כי הם לא חשובים. כדי שמשהו יכשיר, יהיה משקה שמכשיר לקבל טומאה, צריך להיות משהו חשוב ומשהו שאדם רוצה, וזה לא נחשב משקה. והיוצאים ממנו, אבל כשהוא מוציא את המשקה מהקרישה, מהשיער, מהכסות, הרי הם בחיותן. הם כן יכולים להכשיר משהו לקבל טומאה. אמר שמואל על אותה משנה, וקרישה עצמה הוכשרה. הקרישה עצמה הוכשר לקבל תומה ברגע שמוציאים את משקה ממנו. למה? מי טיימה? בשעת פרישה ממנו הוכשרה. הרי זה כמו אישה עם החלב שעל הדד, שראינו לפני כמה ימים. אז גם כאן, ברגע שהמשקה יוצא מהקרישה, הרי זה נוגע בקרישה בדרך יציאתו החוצה. אם כך, והתנן, ערב פסח, הולך לו אצל הרופא וכו'. והיא אמרת בשעת פרישתן הוכשר, האיקנמי הוא עבר מדודל. בשעת פרישתו מאדם, נטמא לאדם, הרי למה הוא לא מטמא את האדם? ברגע שנחתך מהבן אדם. כי הרי תוך כדי שזה נחתך ויורד, הרי זה נוגע באותו שנייה באדם, ואז הוא יטמא את האדם. אז למה אומרים שהוא טהור לעשות פסחו? אז עונה הגמרא, כדקאמר רב יוסף, בניתזים בכל כוחם. כמו שהוא עונה במקום אחר, שמדובר שהוא מוריד את המים ממש בבת אחת, בכוח, החנמי בניתזים בכל כוחן. גם כאן, אנחנו עוד לא יודעים איפה רב יוסף אמר את זה, עוד שנייה ונסביר. אבל גם כאן מדובר שהוא מוריד את זה מהגוף שלו ממש בחוזקה. כאילו כשהוא מתחיל ללכת והעבר שלו תחוב בקוץ, אז הוא ממש עושה את זה בבום. ואז ממש אין נגיעה בין העבר שיורד מהגוף לבין האדם. והיכה התמרד רב יוסף, איפה הוא אמר את הדברים האלו? אהה, על הברייתא הזאת, זב ותממת שהיו מלאכים וירדו עליהם גשמים, זה נשמע כמו בדיחה, כן, זב ותממת הולכים בדרך ויורד גשם, אף על פי שסוחטים מצד העליון לצד התחתון, אפילו אם הם סוחטים את הבגד, כשהם סוחטים את הבגד, מה קורה? המים יורדים מלמעלה עד למטה, הם טהורים. כי המי גשמים עדיין טהורים, לא נטמאים מהזב, כי המים לא נחשב כדבר חשוב, כדבר בפני עצמו. כן? כשנרטבים מגשם, זה לא שאנחנו רוצים את המים, ולא רק זה, זה גם לא יכול להכשיר. אוקיי? שאין מחשבין, אלא לאחר שיצאו מכולן. רק אחרי שזה יצא מכל הבגד, כלומר ירד מלמטה, וכן, אני חושבת רק כשעושים כביסה ביד. כן? אז כשסוחטים את הבגד, הרי קודם כל כל המים יורד מלמעלה למטה, זה עדיין בתוך הבגד. מהזמן שזה יורד מהבגד, זה הכוונה כאן, כשזה יורד מחלק התחתון של הבגד, אז המים כבר נחשבים חשובים. אוקיי? ואז, בוא נגיד, כן, הרי, אז, ויצאו מכולן, הרי אלו מכשירים, אוקיי? הם יכולים להכשיר אוכל לקבל תרומה אם המים יורד מהבגד על משהו אחר, כשהוא סוחט את זה. כן, הוא לא סוחט, אז לא, אבל כשהוא סוחט, הוא מראה שהמים חשובים. למרות שהוא מוריד את זה מהבגד, אבל הוא מראה שיש חשיבות למים, ואז, אבל הוא טהורים, אבל המים, המי גשמים עצמם טהורים לא נטמעו בנגיעתם עם הגוף. עכשיו, למה לא? הרי בעצם היו קשורים לבגד, לא לגוף, התכוונתי לבגד, הם היו קשורים לגוף, לבגד, והבגד טמא, וגם זה כאילו, כל מה שעל הזב נטמע, אז למה לא נגיד שהם טמאים? אז אמר רב יוסף, בניתזים בכל כוחם. מדובר שהוא התיז אותם כל כך בכוח, שהם בכלל לא נגעו בבגד, הטמא כשהם ירדו. אוקיי? ולכן לא היה מגע בין המים לבגד ברגע שהחשיבו אותם כמים. אז גם כאן, כך הוא ענה אצלנו. ועוד שאלה מרבי עקיבא, עוד שאלה, שוחט חמישה זבחים בחוץ, בהלם אחת מהו. Okay? משנה הבאה ממשיכה, עוד שאלה. מישהו ששוחט חמישה זבחים שחיטת חוץ, בהלם אחת, ורק בסוף התברר לו שאסור לעשות, מהו? חייב על כל אחת ואחת, או אחת על כולן? שוב אנחנו ממשיכים לשאול, מה בדיוק ההגדרות של חיובי חטאת? מתי מתחייבים ביותר או באחת? אמרו לו, לא שמענו, אנחנו לא יודעים. אמר רבי יהושע, וכאן קצת שונה מכל שאר המקרים, פתאום אומר רבי יהושע, בלי רבן גמליאל, רק רבי יהושע, שמעתי, זה ההבדל הראשון, נראה עוד כמה הבדלים כאן במשנה, בין המשניות הקודמות, שמעתי באוכל מזבח אחד, בחמישה תמחויים, בהלם אחד, שהוא חייב על כל אחת ואחת, משום מעילה. ראיתי מקרה לא שחייבים קורבן חטאת, אלא חייבים משום איסור מעילה, במקרה שמישהו אוכל מקורבן אחד, אבל הוא שם את זה בחמישה תמחויים, כאילו מבשל בחמישה דרכים, או שם בחמישה, מבשל אותם בנפרד, שהוא חייב על כל אחת ואחת. חייב משום מה? אוקיי, מדובר כאן גם שהוא אוכל מהזבח לפני שנזרק הדם על המזבח. אז יש לזה סטטוס של הקדש, כי לא נזרק הדם, והוא חייב קורבן אשם על כל אכילה ואכילה. ורואה אני שהדברים בקו החומר, אוקיי? גם שוב הוא רואה, אפשר ללמוד מזה קו החומר לענייננו. שוב, אנחנו לא יודעים מה בדיוק הקו החומר, נראה אחר כך, אוקיי? אבל אולי אפילו נסביר כבר, שאם יש שם חויים נפרדים שחייבים גורמים, חיובים נפרדים, אז גם הזבחים הנפרדים, ברור שיהיה חייב כל אחד ואחד. אמר רבי שמעון, לא כך שאלן רבי עקיבא. זה לא הייתה השאלה שלו, וכאן שוב עוד הבדל. הם אומרים, טעות מה שאמרתם רבי עקיבא שאל, לא, אלא באוכל נותר. השאלה הייתה, מי שאוכל נותר מחמישה זבחים בהלם אחד. כן מדובר בחמישה זבחים, אבל לא בשחיטת חוץ, אלא באכילה. נראה מה ההבדל בין שחיטה לאכילה, למה הוא היה צריך להגיד, לא מדובר בשוחט, אלא במי שאוכל, נראה אחר כך, חייב הכל אחת על כולן, או חייב הכל אחת ואחת. אמרו לו, לא שמענו. באמת, לא למדנו. שוב, אמר רבי יהושע, שמעתי באוכל מזבח אחד בחמישה תלמידים, וכאן זה אותו דבר, בהלם אחד, שהוא חייב על כל אחד ואחד משום מעילה, ורואה אני שהדברים קו החומר. ואז אמר לו רבי עקיבא, וכאן שוב סטייה משאר המשניות, אם הלכה נקבל, אם יש לך מסורת בעניין, אז בסדר, אני מקבל. ברור שאין לו מסורת, כי הוא כבר אמר, לא שמעתי. שמעתי זה, אין לי מסורת. אם לדין, אם זה קו החומר, יש תשובה. אבל אם למדת רק משום היגיון, אני אפריך את קו החומר שלך. אמר לו, השב. אז אומר לו רבי עקיבא, רבי יהושע, אומר לו, אז מה הקושי שלך? אמר לו, לא אם אמרת במעילה שעשה בה את המאכיל כאוכל ואת המענה כנענה וצרף את המעילה לזמן מרובה, תאמר בנותר שאין בו אחת מאלו. יש הבדל בין מעילה לבין אכילה. Okay? כשמדובר באכילת נותר, אין באלו חומרות שיש בדין מעילה. בדין מעילה יש חומרות. אז זה שהשווית למקרה שיש בו מעילה, אי אפשר להגיד, כי במעילה יש חומרות מסוימות. שנדבר עוד שנייה עליהן. ובגלל שיש להם חומרות מסוימות, זה אומר בעצם שאולי נחמיר בהם גם בכמה קורבנות מעילה צריכים להביא, לדוגמה, אם הוא אוכל מזבח אחד בחמישה תומכויים. אבל זה לא אומר שאם הוא אוכל נותר מחמישה זבחים, שהוא יהיה חייב על כל אחד ואחד. Okay, מה ההבדלים? אז במעילה, מי שמאכיל מישהו אחר את ההקדש, הוא חייב כמו מי שאוכל בעצמו את ההקדש. ומי שמהנה, חייב כמו מי שנהנה. כלומר, אם אני מאכילה אותך, אז אני חייבת. למה אני חייבת? כי אני, בזה שהאכלתי אותך את האוכל, אני בעצם כבר הוצאתי את זה, את ההקדש לחולין. כן, מעילה זה שימוש בחולין, בהקדש לצרכי חולין. אז אני זאת שהוצאתי את זה, ולכן אני חייבת. הרמב״ם לא מזכיר את הדין הזה, והוא מזכיר את זה, אולי מזכיר דין אחר, או אולי זה בעצם אותו דבר. הוא אומר שבעצם המושג שאין שליח לדבר עבירה, שזה אומר בעצם, אם אני אומר לך לגנוב ואת גנבת, הרי את חייבת. אין שליח לדבר עבירה, בדין הזה אין שליחות. אבל במילה יש שליחות. אם אני שולחת אותך לאכול או לעשות משהו עם הקדש, אז אני חייבת, כי אני שלחתי אותך. אולי זה דומה, כי זה כמו המשלח הוא כמו המאכיל והמהנה. Okay, הוא פשוט ניסח את זה בצורה אחרת, וזה מעניין לחשוב שבמילה אין את הדין של אין שליח לדבר עבירה, זה דורש מחשבה, כאילו מה ההבדל במעילה לבין דברים אחרים, ששם אנחנו אומרים שיש שליח לדבר עבירה בדיני מעילה. וגם צירף את המעילה לזמן מרובה, זאת אומרת שאם נהניתי אוקיי, כדי להתחייב במעילה, צריך למעול בשווה פרוטה. עכשיו, אם הוא נהנה בחצי פרוטה, ואז נהנה למחרת בעוד חצי פרוטה, הם מצטרפים. עכשיו, זה שונה מאוכל, שבדרך כלל מי שאוכל, כן, למדנו כבר, זה צריך להיות בכדי אכילה פרס. אז במעילה זה לא כך. יש כאלה שמוכיחים מכאן, שרואים שמעילה זה דין לא באכילה או הנאה, זה דין בגזלה בעצם, זה כמו לגזול. כן, אם אני גזלתי חלק וגזלתי עוד חלק, לא משנה, בסופו של דבר גזלתי. כן, אז רואים מהדינים האלו שזה, יש לזה דין כמו גזלה. מהי קשה ליד רבי שמעון? עכשיו, הגמרא מתחילה ושואלת, למה רבי שמעון לא חשב שזה שחיטת חוץ, ואלא אמר, זה נותר את השאלה שלו. הגמרא עונה, הכי קשה לי. מה ראיה לשוחט מאוכל? שמה לאוכל שכן נהנה? כאילו, זה, מה הקשר בין שוחט לאוכל בשר קודשים? כאילו, איך רבי יהושע יכול להוכיח ממי שאוכל לדין מי ששוחט? הרי האוכל תמיד חמור יותר כי הוא נהנה מהאכילה. ולכן יחמיר בו. אבל אם הוא רק שוחט, זה לא אותו דבר, אין לו הנאה מהשחיטה. ולכן, אין השוואה. ולכן, לא חשבו כנראה, אלא כך שאלן, כנראה השאלה הוא כך. האוכל נותר, וכאן אנחנו פשוט חוזרים על עניין המשנה, האוכל נותר מחמישה זבחים בהלם אחת מהו, חיה בכל אחת ואחת או אחת על כולן. אמרו לו, לא שמענו, ואמר רבי יהושע, שמעתי באוכל מזבח אחד, בחמישה תמחויים בהלם אחת, שחיה בכל אחת ואחת משומילה. ורואה אני שהדברים קו החומר, ומה מזבח אחד שאין גופים מוחלקים חייו, על אחר כמה וכמה, חייו על כל אחת ואחת, משום תמחויים מוחלקים, כמו שב... מי שאוכל מזבח אחד בחמישה תמחויים הוא חייב הכל אחת ואחת, שבמקרה הזה אין גופים מוחלקים, זה רק גוף אחד של קורבן, ובכל אופן חייבים בגלל התמחויים המוחלקים. אז חמישה זבחים די גופים מוחלקים, כשיש כבר גופים מוחלקים, לא כל שכן. אוקיי, יש לדלג על המילים הבאות ונפסיק כאן להיום, ומחר נתחיל עם זה שאמר רבי עקיבא לרבי יהושע, אם הלכה נקבל ואם לא יש לי תשובה, אז האם קיבלה רבי יהושע להתשובה מרבי עקיבא או לא? ואז נראה ברית ארוכה שמשם ננסה להבין האם רבי יהושע באמת קיבל את הקושי של רבי עקיבא או לא.